פרשת בלק, והוא שמה פותח את כל הנושא הזה, ובעזרת השם אנחנו בזמן שעומד לרשותנו נעמוד על הדברים. במקום מספר אחד כותב הרב, לא איש אל ויחזב, ובן אדם ויתנחם. הזכיר שני תארים, אדם, איש, והגביל לכל אחד פחיתות מיוחד. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הפסוק, אתה רואה שהכתוב חיבר מגרעה לכל אחד מאחד מהשמות האלה. לזה הכזב, זאת אומרת, לאיש חיבר את הכזב. מה זה כזב? זה שקר. ולזה את הנחמה. הנחמה זו אחרתה. כי יש הבדל בין שני תארים אלה. כדאית במחילתא דרבי שמעון בר יוחאי, מה כתוב שם במחילתא? תנא בכמה דרגין איתקרי ברנש. אדם נקרא במקרא בכמה שמות. אדם, גבר, אנש, איש. יש לנו שמות חלוקים. אומר רשב"י, גדול שבכולם אדם. כשאתה רואה את השם אדם במקרא, תדע לך שיש פה מדרגה שהיא גבוהה. דכתיב, ויקרא את שמם
הבריאה.
אדם. כן, זה מופיע בבריאה. השם אדם, ממה הוא לקוח?
אדמה.
מאדמה. לכאורה, או. לכאורה, אם אני לוקח את המילה אדם מצד אדמה, איזה מעליות יש פה? איזה מעליות. מצד אדמה לעליון, יש פה משהו יותר גבוה. טוב. ואין כוונת מאמר זה שתואר אדם תמיד יורה על הצדיק. זאת אומרת, אם אתה אומר לי, רשב"י, שאדם זה המדרגה הגבוהה, אז לכאורה אני מצפה שבכל מקום שנמצא את האדם במקרא, זה ביטוי לתואר הגבוה. אומר, הכתב והקבלה זה לא ככה. זה לא ככה. הראיה, הוא הביא דוגמה. הוא גם עוד הערה, ותואר איש על רם העללים. אם אני אומר שאיש מופיע במדרגה התחתונה מבין ארבעת השמות, אז אומר, אל תטעה בטעות לומר שבכל מקום שתראה את המילה איש, זה בצד השלילי. כי הרבה מקראות יורו ההפך. ככתוב, זה חלק אדם רשע. אמרת אדם זה עליון, והנה פה בהקשר של הפסוק מופיע זה חלק אדם רשע. או במות אדם רשע. פדני מעושק אדם. אז הנה, האדם, אף על פי שאני אמרתי לך, אומר רשב"י, שזה שם גבוה, אבל אתה רואה שהקשרים שלו הם לכאורה הקשרים שהם נמוכים.
אז לפי הוא קבע שזה הכי גבוה.
זה בדיוק עכשיו השיעור. צריך עכשיו להבין את הדבר הזה. והיפוכו, אמרנו איש זה כינוי שהוא נמוך, עכשיו נראה הקשרים שאיש הוא מעלה מאוד גבוהה. והיפוכו, ויעקב איש תם, נוח איש צדיק, משה איש האלוקים. אז עכשיו אני לא מבין. כשרשב"י אומר אדם זה גבוה ואיש זה נמוך, למה הוא מתכוון? אנחנו רואים גם הקשרים הפוכים בשמות האלה. ונראה לי, אומר הכתב והקבלה, בהבדל שני תארים אלה, כי עינינו הרואות שפרטי אדם נבדלים זה מזה במידותיהם מצד טבעם, וזה בא להם מצד התחלפות מזגי טבעם היסודית. כי ארבע יסודות, ארמה, אש רוח מים, אפר, מולדים פחיתיות באדם. נפתח רגע סוגריים ונבאר את הדברים. כשאנחנו מדברים על שלב הבריאה, יש לנו את ארבע שמות הוויה. או שם הוויה עם ארבע אותיותיו, י' כ' ו' כ'. אנחנו יודעים שישנם ארבע יסודות, שהם אש, רוח, מים ואפר, שהם המרכיבים שבמינונים כאלה ואחרים מרכיבים את כל הבריאה כולה. כשאנחנו מדברים על אופי של אדם, אז כשניקח את ארבעת המינונים האלה, מישהו שיסוד האש הוא מאוד דומיננטי אצלו, אז מה נראה באופי המיוחד שלו? שהוא עצבני, יש את הכעס.
התלהבות.
התלהבות, אם זה במידה הטובה. אם זה יסוד המים, אנחנו מדברים על מה? על תאוות, נכון? על משהו שהוא קר יותר, נכון? אם נראה את הרוח, מה נראה?
אדם גבוה.
אדם שהוא ברוח, הגאווה נראית דווקא ביסוד האש, כי היא קשורה למידת הכעס. אבל ברוח אנחנו נראה את הצד של הדיבור. הדיבור הוא מאוד דומיננטי. אם זה ביסוד השלילי, זה ליצנות והתפארות ודיבורים שהם לא לעניין. ואם זה ביסוד של הקודש, אז ודאי שזה דיבור של קודש. והרביעי זה אפר. האפר מבטא...
לא, לא, לא.
בצד החיובי הוא גם ענווה. מה?
חומריות,
עצלות, עצבות. בסדר? אז אומר הכתב והקבלה, תדע לך, אופיים של בני האדם משתנים זה מזה במינון של אותם יסודות, באיזה אחוזים הם מופיעים בנפש האדם. זה המפתח לראות כל אחד. עכשיו, אחרי ההקדמה הזאת, ניקח רגע את השם אדם וניקח את השם איש. בהבנה שלנו, מי יותר גבוה? אז בואו שרגע מה רשבי אמר.
איש.
איש, למה? כי זה מה?
איש.
כי זה אש. כי זה אש. ואדם מה זה? בדיוק הפוך, זה אדמה. בא רשבי ואומר לו בדיוק הפוך. רשבי אומר, אדם, אדם זה מעלה יותר גבוה. ואיש, אף על פי שהוא נשמע לך מצלצל אש, וזה נכון שזה אש, אבל הוא יותר נמוך. עכשיו צריך להבין למה זה ככה.
ישראל משווים כאפר הים, כאפר, תמיד שם שדוחים עליו ולא קורה שום דבר. זאת אומרת, אפר זה הכי חזק.
אז פה יראו באמת שהאפר זה גם צד של ענווה. נכון, יש פה צד כזה. אז בואו נראה שם באמת מה, מה החילוקים. אז אומר פה הכתב והכתב, וזה אומנם בא להם מצד התחלפויות מזגי טבעם היסודית, כי ארבע יסודות, אש, רוח, מים, אפר, מולידים פחיתויות באדם. זאת אומרת, כשאני מדבר על מינון כזה או אחר של אותם ארבעה מרכיבים, ארבעה שורשים, זה גם יוליד באדם, לפי האחוזים האלה, את החסרונות שיש לו. אדם שהוא יותר יסוד אפרי, יסוד אדמתי, הוא קשה לו להתנהל. קשה לו, הקימה בבוקר יכול להיות יותר כבדה לו, העצבות היא דבר שיותר מצויה אצלו המראה השחורה. אדם שהוא יותר יסוד של אש, תעוד הוא פעלתן, הוא כבר... זאת אומרת, יש נקודות פתיחה שאנשים עם אופי מסוים, יש להם מצד אחד קלות יתר בתחומים מסוימים, ויש תחומים שכבד להם יותר.
לא מדבר פחיתיות ולא על מעלות.
אבל זה הינוח. עוד מעט אנחנו נראה שזה גם בצד המעלות. אתה צודק. ומסיבתם, כלומר בגלל השינויים במזגים האלה של היסודות, האדם קרוב לבוא לידי עבירה. אם אדם נולד עם יסוד האש, הוא הרבה יותר זמין לכעס מאשר אדם שהוא יסוד המים או יסוד אפר. כולם בנויים מארבעת היסודות. השאלה באיזה מינונים. אם יתמזגו בו שלא בדרך השיווי, אם זה לא בשווה, ואין ערך ראוי ביניהם. זאת אומרת, אם המינון הוא קיצוני לצד מסוים, אז יש לזה משמעות לדבר הזה. והתמזגות יסודות האלה תתחזק ותחלש לדעת רבותינו זיכרונם לברכה כפי חוזק וחולשת המזל שנולד בו. זאת אומרת, לפי מה נקבע המינון של כל אחד מהיסודות האלה? אומר פה הכתב והקבלה, זה גם תלוי לפי רבותינו באיזה חודש אדם נולד, באיזה מזל אדם נולד. והוא מביא דוגמאות. יש שלפי מזלו, התמזגו בו היסודות הטבעיות להיות נטיית מזגו לטוב, ויש להיפוכו. זאת אומרת, אדם נולד עם תנאי פתיחה כאלה, שהיכול שלו לעשות טוב היא יותר קלה. יש אדם שיותר קרוב לכאורה לצד עבירה מצד האופי המיוחד שיש לו. לכולם יש בחירה חופשית. כמאמרם, חכמים אמרו, היימן דה במאדים, מי שנולד במזל מאדים, יש הופך דמים. זאת אומרת, אדם שנולד במזל מאדים, יסוד אדם הוא מאוד דומיננטי. ואז הגמרא אומרת, מה זאת אומרת, מה, הוא כבר נקבע להיות רוצח? הוא שופך דמים? או, אז אם זה בקודש, אז הוא יהיה שיהיה שוחט, או שהוא יהיה מוהל. ואם חלה זה בשלילה, אז שם ישמור. גם שוחט. או רופא, נכון. היימן דה בצדק, מי שנולד במזל צדק, יהיה כבר צדקן? כלומר, יש לו יותר קרבה לעשיית הצדק. וכפי התחלפות מזגי טבעי בני אדם, ומידותיהם כן התחלפו תארי שמותיהם. מי שנטיית מזגו נוטה לרעה, יתואר לדעתי בשם אדם. לא מבין עכשיו בכלל. אמרת לי בפתיחה שאדם, לפי רשב"י, זה השם היותר גבוה. פתאום, אומר הכתב והקבלה, השם אדם מראה פחיתות במעלה.
אם יש פחיתות במעלה והוא מצליח לעלות
את הספר. כמו דרך כתוב ספר. נכון, זה בדיוק המפתח פה. אז מי שנטיית מזגו נוטה לרעה, יתואר לדעתי בשם אדם. ומי שנטיית מזגו נוטה לטוב, יתואר בשם איש, כי זה יסוד האש. נו, אז איפה המעלה? איפה המעלה? לפי שהאדם אשר נטיית מזגו נוטה לרעה יותר, היא באה לו מצד הרכבת יסוד גשמיותו, אשר באפר ואדמה יסודם. מי שהמרכיב האדמתי יותר דומיננטי אצלו, יש לו יותר קשיים. יש לו פחות כלילות בעשיית רצון השם. לכן יתואר בשם אדם, כי יסוד האדמה הוא מאוד דומיננטי באופי שלו. כי מן האדם לוקח, והורכב מן היסוד האפרי יותר מחלק רוחני איתו. הצד הרוחני שבו הוא פחות דומיננטי באופי המיוחד שלו. צריך פה להבין, יכולים שני בני אדם, ככה גם כותב נפש החיים, יכולים שני בני אדם לעשות את אותה פעולה בדיוק. שנינו מסתכרים באותה מזכורת. שנינו נותנים את אותו סכום לצדקה. והשכר של כל אחד מהם שונה. כי העבודה הנפשית שצריך אחד לתת בשביל להוציא את הסכום הזה, הוא בונקר. הוא צריך לעשות עבודה הרבה יותר קשה ומורכבת מאשר אדם אחר. ולכן השכר הוא לא נמדד לפי התוצאה. התהליך הוא מאוד דומיננטי. שני אנשים רוצים בבוקר לקום בשבע לתפילה. שניהם ישנו את אותה מספר שעות. זה לא משנה. כי האופי השונה, שהוא תוצר של ההתמזגות של אותם ארבעה שורשים שדיבר הכתב והקבלה, משפיעים על נפש האדם. ואם מזג טבעו נוטה לטוב יותר, זה יורה שהרכבתו הרוחנית מתגברת בו יותר מיסודי גשמיותו. ולכן יתואר על שם הרכבתו, זאת המתגברת בו ביתר העוז, בשם איש, כי זה האש, זה יסוד האש. והוא חלק רוחניותו אשר לה ישויות וקיום נצחי. מי שנוטה לצד הרוח, הוא יותר שייך לנצח. וזהו שמור רבותינו זיכרונם לברכה במחיל תן נזכרת, של רשב"י. שהמתואר בשם אדם, למה אמרנו שאדם זה במעלה יותר גבוהה? הרי אתה לפני רגע עכשיו הסברת לנו שהאדם זה אדמה, אז לכאורה זה הפחיתות, אז למה יותר במעלה? אז כמו שהרב סניר אמר פה בצדק. כן, כשהמתואר בשם אדם הוא במעלה יותר גבוהה מהמתואר בשם איש, שהמתואר בשם אדם יש לו מצד בריאתו בחינת יתרון על המתואר בשם איש, מצד מה? שלפי שיתרון האדם על כל הברואים אינו אלא במה שהבחירה בידו לבחור בטוב ובהיפוכו. האדם נבדל משאר הברואים בנקודת הבחירה. כיוון שזה ככה, אשר מצד בחירתו זאת יוכל להשתלם ולהתעלות במעלה רמה, ולזה יותר שיש לו מתנגד מצד טבעו המתאו לרע, יותר מעשיו חשובים אם יתגבר נגד טבעו. זה נכון שהשם אדם הוא מגלה את הפחיתות שיש בו, כי צד האפר בו יותר דומיננטי. אבל זה גם גופו מגלה שכשהוא יממש את ציווי רצון השם, המעלה שלו הרבה יותר גבוהה מאשר איש שהוא הרבה יותר רוחני, והוא עשה את אותה תוצאה. זה לא חוכמה. נכון, נכון. בבתניה, שמה בעל התניה מביא שם את הפסוק, ושבתם וראיתם בין עובד אלוקים ללא עבדו, בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים ללא עבדו. שואלת הגמרא, היינו עובד אלוקים, היינו צדיק, היינו לא עובד אלוקים, היינו רשע. אז שם בתניה עושה מהלך שלם, שיש לנו מצד אחד צדיק, מצד שני רשע, ובאמצע יש לנו מדרגת הבינוני. מי זה הבינוני רק שנבין? בינוני זה אחד שהוא לא נופל בשום עבירה, לא במחשבה, לא בדיבור ולא במעשה. אלא מה? יש לו תאוות שנמצאות בתוכו. והוא לא נותן להם ביטוי. אבל בבינוני יש שתי מדרגות של בינוני. אחד עובד אלוקים, הוא כל הזמן במאבק פנימי, אמן, מאבק פנימי, לא לתת לאותם כוחות שליליים לצאת החוצה. ומי זה הבינוני שהוא לא עובד אלוקים? זה אותו אחד, שהוא בצבעו, יש לו רצון ללמוד, והוא אדם שבחת היצרים שלו הוא מצונן, ותאוות האכילה שלו הם לא משהו, אז שניהם בני אדם מתנהגים, או שניהם צדיקים. אבל זה שמיים וארץ בתהליך שעובר להם בתוך הנפש. זה הבדל שמיים וארץ. אז אומר הכתב והקבלה, אני לא סתם הרשב"י אומר שאדם הרגע יותר גבוהה. כי התוצר של המשמעות שאדם שיסוד האפר שלו הוא מרכזי, אם הוא יגיע לעשות רצון השם, המעלה שהרבה יותר גבוהה מאשר איש.
יש את אחד האדמו"רים,
כן,
שאמר על יצחק אבינו שבחר בעשיו. שאומר שאם עשיו היה בוחר בטוב, אז היה פי אלף יותר מיעקב. בסוף הוא נפל, אז באמת זה, אבל עקרונית הוא יכול להיות ברמה הרבה יותר גבוהה מיעקב.
נכון, זאת אומרת, ככל שאדם יותר מתעסק בעולם החומר, יותר קשור לעולם החומר, והוא בתוך עולם החומר מגלה את אור השם, זה הרבה יותר גבוה מאשר מי שעושה את זה בתוך בית המדרש. זאת העבודה.
זה לא תלוי באדם, כל אחד נולד כמשהו, אז מה...
ודאי, ודאי, כל אחד נולד עם האופי המיוחד שלו. לכל אחד יש את עבודת השם המיוחדת שלו. ולכן, שמעתי פעם מהרב גדעון, בשבילי נברא העולם. מה זה בשבילי? בשביל שלי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כל הזמן מוביל אותך בעולם, באופי המיוחד שיש לך, בתוך מסלול שהוא מיוחד אך ורק לך. ברגע שאדם מתחיל לפזול, מה קורה עם החבר שלו, איך הוא לומד יותר ממני, איך הוא קם יותר מהר ממני בבוקר לתפילה, איך הוא מתמיד, זה ממש לא רלוונטי. זה לא רלוונטי, הוא נמצא במסלול אחר. הוא מתמודד עם דברים שלך יש פחות קושי להתמודד. וכיוון שכך, כל אחד צריך להיות עסוק בעבודת השם שלו. לא להיות עסוק כל הזמן בהשוואות, זה לא נכון.
כמו שיש
ברקום
למטה, יש
ברקום
למעלה,
והנשמה מקבלת
ציוד ויורדת.
בסדר, אבל כל אחד יש לו
את זה. כל אחד שלו.
נכון.
אז מה זה שח, אם אחד נולד אש ואחד נולד אדמה? כל אחד
קיבל את זה. כי גם המטרה של כל אחד מהברואים האלה היא מטרה אחרת. זה לא שלשנינו יש את אותו ייעוד. אין לשני אנשים אותו ייעוד. כל אחד יש לו את המסלול שלו. וכיוון שכך, קיבלת את כלי העבודה שלך לייעוד שלו אתה אמור להגיע.
זה דבר שאדם שנולד מאדים.
כן. כן.
אז כל לכאורה, אם הוא ייקח את הצד החיובי, הוא יהיה רופא. אז כל אלה שנולדו במאדים צריכים להיות רופאים או משהו בסגנון. אז לכאורה זה אותו כיוון. כל אלו שנולדו במאדים.
נכון, נכון. זאת אומרת, יש תכונות...
זה ייחודיות, אם אני נולדתי במאדים עם עוד מישהו, שכן שלי נולדנו, באותו בית חולים באותה שעה.
כן, אבל צריך להבין שבמורכבויות אנחנו מאוד סכמטיים. אש, רוח, מים, עפר. יש עוד מורכבויות. אדם לא נולד רק עם אופי אחד מסוים. יש פה, אתה יכול לקטלג הרבה מאוד אופעים בתוך האדם עצמו, שצד מסוים, נכון, יש פה צד שהוא מאוד, מאוד אש יש בו, כן? אבל יש פה גם דברים מורכבויות אחרות באופי שלו, שהם לא רק אש, שגם אותם הוא צריך להביא לידי ביטוי. והמכלול הזה יוצר את האופי המיוחד של כל אחד מאיתנו, עם היעדים של כל אחד מה מיועד לו. אז נכון שאנחנו נהיה שנינו באותו מסלול של מאדים, זה שנינו מאוד דומיננטים, זה התחום שלנו, אבל כל אחד ימצא את הביטוי שלו בתוך תחום הזה של מאדים. הגמרא נותן דוגמה של שוחט ומוהל וכו', אבל זה לא יש עוד ים של דוגמאות. אז נמשיך פה את תוך הכתב והקבלה. אז אומר פה, טיפה חוזר אחורה, וזהו שאמר אמרו רבותינו זכרונם לברכה, במחילתא נזכרת שהמתואר בשם אדם הוא במעלה יותר גבוה מהמתואר בשם איש. שהמתואר בשם אדם יש לו מצד בריאתו בחינת יתרון על המתואר בשם איש, שלפי שיתרון האדם הוא על כל הבורים אינו אלא במה שהבחירה בידו לבחור בטוב ובהפכו, אשר מצד בחירתו זאת יוכל להשתלם ולהתעלות במעלה רמה, ולזה יותר שיש לו מתנגד מצד טבעו המתאו לרע, יותר מעשיו חשובים. אדם יש לו נטייה לכעס. מישהו אחר, אין, הוא בלט, לא מזיז אותו כלום. לא מזיז אותו כלום, שום דבר לא מקפיץ אותו. אז יגיד את השמה, אני לא יודעת אם אופי כועס. מה אני אעשה שאני כועס? תעבוד על זה. תעבוד על זה. זאת העבודה שלך. אל תשווה את עצמך לאותו אחד שהוא בכלל שום דבר לא מזיז אותו. כי כשאתה תגיע לתיקון מידת הכעס, באופי המיוחד שלך, אתה במעלה הרבה יותר גבוהה מאשר אותו אחד, שבכלל זה לא נמצא באתגר הזה. אמנם, האיש אשר מצד טבעו יותר נוטה לטוב, כמו האיש, מבחינת האש, אין מעשה עבודתו חשובה כל כך. זה נכון, הוא נולד מוגמר, הוא נולד עם אופי, אחלה אופי. כן, אבל איפה העבודה שלו? זאת אומרת, אנחנו מצפים מאדם כזה שרף העבודה שלו יהיה הרבה יותר גבוה ביחס לנקודת המוצא שלו. זאת אומרת, אדם לא נבחן בתוצאה, אלא הוא נבחן ביחס לנקודת המוצא שהוא נולד ממנה. לאן הוא הגיע? נכון? ולסיבה זו הם נבדלים גם כן בשכרם ועונשם, כמו שאמרנו. שני אנשים נותנים את אותו סכום של צדקה. אבל יש הבדלים שמיים וארץ ביניהם. כי המתואר בשם אדם בלתי ספק ששכרו מרובה אם יצדיק מעשיו. מצד התקוממותו נגד טבעו הרע והתגברותו עליו. מה שאין כן במתואר בשם איש, שמצד טבעו אין לו התנגדויות. וכן להפך, המתואר בשם אדם, אם ירשיע, זאת אומרת, אם חלילה הוא ייפול בעבירה, אין עונשו גדול כל כך כאיש הרשע. אם הוא איש שמרשיע, ואדם שמרשיע, אדם שנמשך אל החומר, הוא הרבה יותר מועד ליפול מאשר אדם שהוא איש, שהוא איש רוח. כי לפום צער, אגרה, כמו שאמרתם, בצדק. והכל לפי רוב המעשה. ומה נכונים בזה דברי מייסדי תפילותינו בתפילת ראש השנה, באומרם, אשרי איש שלא ישכחך. ובין אדם יתאמץ בך. מה ההבדל בין איש לאדם באותה תפילה? אמרו בשבח האיש, אם לא ישכח את השם. זאת אומרת, איש הרבה יותר קל לו לקיים מצוות. אבל זה לא מספיק. הוא צריך לא לשכוח את השם. מה הכוונה? הוא מבאר את זה. עוד רגע. ושבח האדם, אם יתאמץ בך. כי אדם צריך להתאמץ. אדם הוא יסוד האדמה. כי להיות שם מתואר בשם איש, אשר לפי המבואר, כמו שבארנו עכשיו, נטייה טבעו יותר לטוב, הנה הוא מעוטד להוציא נטיותיו מן הכוח אל הפועל, מן הכוח אל הפועל ולבחור בטוב. אדם שהוא איש, הוא מיסוד האש, הוא הרבה יותר מזומן לעשות טוב. אם על דרך משל, מצד טבעו יש לו מידת רחמנות, שלא יוכל לראות חברו משוקע בצער, וירחמהו, ויחזקהו בעוניו. תראו לסברים, אדם נמצא במצוקה כלכלית. בא מישהו שהוא בחינת איש, יש לו טוב לב, יש בו את הפעלתנות הזאת, לא מסוגל לראות את החבר שלו ככה מתענה, מבחינה כלכלית. כשהוא ייתן עכשיו צדקה, את מי הוא עובד? את עצמו הוא עובד. ולכן בבחינת איש, אף על פי שהוא מזומן לעשות טוב, אבל אשרי שלא ישכחך. כשהוא עושה את המצווה, הוא צריך תמיד לזכור שהוא בא עכשיו לגלות את רצון השם. לכן בבחינת איש, צריך שלא ישכח אותך. כי נכון שהוא יעשה מעשה של מצווה, אבל זה לא בגלל שהשם ציווה. הנה בזה אינו נקרא עובד השם מצד הבחירה, כי מעובד השם מצד טבעו. וכן המתואר באדם, אותו אדם שהוא מחובר לאדמה, אשר לפי המבואר נטו יותר לתאוות מגונות, אפשר שיתגבר להחליש כוח תאוותיו מצד פניות חיצוניות. יתרחק על דרך משל מן הגזל, מחמת יראת שופטי המדינה. גם אדם שיש לו עבודה ויש לו עמל לגלות את הטוב שיש בו, את רצון השם, אבל יכול מאוד להיות שגם הוא יעשה לו לשם שמיים. אדם לא גוזל, לא כי השם ציווה, אלא כי הוא מפחד שתפסו אותו. לכן נתנו השבח למתואר בשם איש, אם לא ישכח את השם, רצון לומר שבוחר בטוב מצד ציווי הבורא יתברך עליו, ולא מצד טבעו. ושבח המתואר בשם אדם, אם יתאמץ בך. דלגו פה טיפה, יש פה טיפה טעות בהדפסה, בשש שורות מלמטה. זה פשוט שכפול של מה שקראנו עכשיו. והתגבר על כוחותיו. כן.
שבעצם האדם בעצם העבודה שלו יותר מצד העירה והאיש מצד העירה. זאת אומרת, האדם צריך שהעירה שלו לא תהיה מצד השופטים, אלא מצד האיש.
זאת אומרת, היסוד תמיד זה בכל נקודה שהאדם נמצא. הוא עושה או לא עושה מצווה, או נמנע מלא תעשה, הנקודה היא פה לראות איפה רצון השם בדבר, ולא מה הצדדים החיצוניים שגורמים למעשה הזה, שיכולים לגרום למעשה הזה. אם זה הרחמנות שלי על כלפי פלוני, או הפחד שלי להתאפס. בסדר? כן. והתגבר על כוחותיו המתאביות, שבו לא מצד פניות חיצונית, כי אם מצד שרוצה להידבק בו יתברך, ובמידותיו, מה שאין כן באיש, שאין לו צורך התגברות זו. אז עד פה, הכתב והקבלה עשה לנו טיפה סדר, מה ההבדל בין האדם לבין איש, ולמה האדם נקרא במעלה יותר גבוהה, אף על פי שהוא מבדל את הצד היותר פחיתותי, הצד היותר נמוך. למה? כי יש פה צד של העמל של האדם, שזו נקודת הבחירה שהיא שונה בינו לבין שאר הברואים.
מה העמל של האיש?
מה?
מה העמל של האיש?
מה העמל של האיש? זה להציב רף הרבה יותר גבוה. להציב רף יותר גבוה לעצמה. זאת אומרת, אני אתן לכם דוגמה. יש אנשים שהם אוהבים להתעסק בחוכמה, ללמוד. עובדה, שהם הולכים באוניברסיטה, זה תחום שהוא, תן להם ספר, הם מתיישבים עם הספר. האם זה הופך אותם, אם נניח, במקום ללמוד פיזיקה, ללמדו עכשיו גמרא, זה הופך אותם להיות עושה רצון השם? אז בוודאי שיש פה מעליותה, הוא מתעסק במצווה. אבל זה עדיין לא מגלה שהוא עושה רצון השם ולא מממש את האופי המיוחד שלו.
אדם שהוא עושה רצון השם, רק אין לו את המלחמות היומיומיות האלו של תאוות ודברים כאלה.
אז אין בעיה.
אין דבר כזה כמעט, אבל...
אז אם נניח, לך יותר קל לשבת מאשר מישהו אחר שיש לו קוצים, אז זה שיש לו קוצים יעשה את העבודה של קודם כל לשבת ליד הסטנדאפ ולשבת ללמוד. ואותו אחד שאין לו את הקושי הזה של לשבת ללמוד, אתה תציב לך רף לדוגמה בספק יותר גבוה, או בעומק הרבה יותר גבוה. דבר שעוד לא רלוונטי לשני. הוא בכלל במקום שהוא עכשיו במלחמה לשבת ליד הסטנדאפ.
למה אני אומר שהאיש פחות מאדם?
לא.
זה, יש לו את
זה נכון, אני אומר, כשאנחנו מדברים על תוצאה משותפת, אותה תוצאה, אז האיש פחות מאדם. כי איפה העמל של האיש? אין פה את העמל. העמל הוא בעיקר של האדם. אז מה הוא כותב פה, הרב? שפה אנחנו צריכים קודם כל להפסיק להשוות אותם בתוצאות, ולכל אחד להציב את העבודה שיש לו, לאיש את הרף הגבוה שלו ולאדם פחות, ובסופו של דבר צריך לזכור שגם השכר, וגם להפך, גם העונש, הוא שונה בין אדם לאדם, בגלל השינוי במזג של האופי. בסדר? אבל זה נכון שהאיש מציל עצמו סף הרבה יותר גבוה.
אותו
פלוני
הוא גם איש וגם אדם,
בתכונה מסוימת
הוא איש בתכונה.
נכון, 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 נכון. יש אנשים שקל להם בבוקר לקום, נגיד, לעבודת השם, אבל מאוד קשה להם להתיישב על הכיסא. לשבת וללמוד. ויש אדם שיותר קשה לו לקום בבוקר, אבל אחרי שהוא קם, פותח ספר, מתמיד, כל אחד צריך להתמודד עם עבודת השם שיש לו. טוב, אז עכשיו יש מאמר מאוד מאוד מפורסמת, שאחרי שלמדנו את הדבר הזה, אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם, אז מה אומות העולם? מה הם חיות? אז בוא נראה מה אומר על זה הכתב הקבלה. מה אומר על אתם קוראים אדם? מקור מספר 2. אין רש"י מדברי רבותינו זכרונם לברכה, אתם קוראים אדם ואין הרמאים, כוונה הגויים קוראים אדם. אמנם כוונת מאמר בזה פשוט. לפי המבואר למעלה, כמו שעכשיו למדנו, ההבדל שבין תואר אדם לתואר איש, כמו שראינו את ההבדל ביניהם, אם כן, כל האומות, שאין עליהם עול מצוות המיוחדת לישראל, ואינם עובדים את השם כי אם בעניינים המסכימים עם שכל אנושי, וכמעט שהן כולן מצוות טבעיות, אותם שבע מצוות בני נוח שיש להם. הכל מסתדר עם השכל. איסורי עריות, לקבוע בתי משפט, לא לגזול, לא לאכול עבר מן החי, זה דבר שהוא מאוד מתיישב עם השכל. לעומת זה עם ישראל, יש לו תרי מצוות, שלא מעט מהם, קשה מאוד לעשות אותם. קשה מאוד לעשות אותם. לחשוב, לדוגמה, שאתה עסוק במלחמות, כיבוש הארץ, הגעת למנוחה ולנחלה. מה אתה אומר? אף אחד לא רוצה מלחמה. אבל מה הציווי עכשיו שיש? למחוק את עמלק. אז עד שכבר הגענו כולם למנוחה לנחלה, שאני צריך אותם למלחמה. כן? זאת אומרת, המצוות על עם ישראל, הן הרבה יותר מתנגשות עם השכל מאשר אומות העולם. נו, אז מה זה נוגע לענייננו? אז אומר פה הכתב הקבלה, עד שאין בפנימיותם שום התנגדות אצל אומות העולם נגד המחויבות עליהם, ונהפוכו, כולם הם נטועים בטבע כל איש ואיש, לפי שאין לייחס עליהם תואר אדם. זאת אומרת, למה אני לא קורא לאומות העולם אדם ולישראל אני קורא אדם? כי האדם הוא ביטוי להתנגדות שהאדם צריך לעבור, לכבוש בשביל להגיע ליעד. אומות העולם, איזה מתנגד יש להם בעבודת השם? קודם כל, עצם הציווי היה התנגדות. עצם הציווי שאדם...
כשהלא היה לו צער רע בכלל, זה היה חיצוני לו, לא?
היה חיצוני, נכון. כמו שאני אפשר לכם כותב, זה היה חיצוני לו. אבל עובדה שהיה, עובדה שהוא נפל. עובדה שהוא נפל. אבל קודם כל היסוד הזה, שכשיש לך מתנגד, שאתה צריך להכניע אותו, הופך אותך להיות אדם, וכשזה לא כך, אתה איש. אתה איש. לכן אין לייחס להם תואר אדם. ולפי שהישראלי, שרוב עבודתו להשם, כפי חוקי השם, שהם מתנגדים לטבע ושכל אנושי, הוא אשר ייתכן לכנותו בשם תואר אדם. אבל כל שאינו מבני ישראל, שאין תכליתו, לפי המכוון בנו התברך עליו, זאת אומרת, זה, יש להם ייעוד אחר בעולם, לאומות העולם, כי אם להיותו חיי שלמות המסכימים לשכלו ולטבעו, לא ייתכן עליו שם אדם כי אם שם איש. זאת אומרת, זה לא שאתם קוראים אדם והם לא קוראים אדם ואז הם חיות. לא, הם נקראים איש. מה, הם יותר מאיתנו? הם יותר מאיתנו, כי המשימות והאתגרים שעומדים לפניהם הם לא כמו שעומדים לעם ישראל. וזהו שכללום רבותינו בשם איש, והוציאו משם אדם. יותר מזה, אמרו במחילתא דרבי שמעון בר יוחאי, תלמיד חכם נקרא אדם, וישראל עם הארץ לא נקרא אדם, וישראל עם הארץ לא נקרא אדם. למה? כי מה שדורשים מתלמיד חכם, זה הרבה יותר מאשר עם הארץ. אז הוא צריך גם לבוא משוכה שהיא יותר קשה. טוב? אז כל פעם שיש לנו בחינה, שאדם צריך להתמודד עם משהו שהוא קשה לו, שהוא מתנגד לו, נכנס בחינה של אדם. וכן אמרו גם כן, לא יתקרב בן אדם, אלא כדסק בתורה. וכן אמרו, מי שהוא בעל מצוות, נקרא אדם. השומר שבת, נקרא אדם. ומי שנותן צדקה, נקרא אדם. הנה תראה שאינו, כי אם מחיסרון דת, אומר שמאמר זה מעורר שנאה, לשאינם מידת ישראל חס ושלום. זאת אומרת, אין פה משהו רצון להתנגח באומות העולם. אבל היסוד הזה שמבאר שכל מקום שישנה התנגדות, אז יופיע שם אדם, זה מעניין לפתוח את זה במקרא, לראות מתי מופיע שם איש, מתי מופיע שם אדם. זה...
מאמר הראשון נקרא איש.
מה?
מאמר הראשון נקרא איש. איש צער ואוהיר.
איש צער ואוהיר. אז זה באמת...
למה שמחשב לישראל אדם?
כמה שיש יותר דרשה דווקא לגון...
מה?
יש יותר
דרשה
דווקא
לגון להיות אנשים... לא, אין דרישה. אין דרישה, וגם אין להם משהו שהם צריכים לעמוד באיזה רף מסוים שהוא מתנגד לשכל האנושי. אתה רואה שכל מה שאומות העולם צועקים כל הזמן, הם צועקים דברים שהשכל מקבל אותם. הפסקת אי, שלום... מה... על מה הם מדברים? אבל עם ישראל לעומת זה, עומד בפני אתגרים שהם הרבה יותר מורכבים, הרבה יותר קשים, לכן שם היסוד הזה של אדם הוא יותר משמעותי. אז לסיכום של הדברים, אנחנו רואים שבעבודת השם, גם בעשה טוב וגם בסור מרע, האופי של כל אחד הוא נקודת המבחן הבלעדית לשכר ולעונש. זאת אומרת, אנחנו לעולם לא משווים פעולות של שני בני אדם, גם אם התוצאות שוות, אבל התהליך והדרך היא ממש לא שווה. היא ממש לא שווה. וזה מוסר לאדם עצמו. לא לפזול ימינה ושמאלה, לא לראות מה קורה בחצר של השכן, כי זה לא רלוונטי. כל אחד יש לו את המשימה שלו, את המשמרת שלו. יש לוי שמתעסק בשירה, ויש לוי שמתעסק בפתיחת שערים, ויש עבודת הכהונה. ואיש איש על דגלו, ואיש איש על משמרתו, וניסיון ההשוואה הזאת הוא בסופו של דבר גול עצמי. כי כשאתה מנסה לחכות מישהו אחר, ואתה לא עושה את עבודת השם שלך, אז אתה מפספס משהו.
ולא גורם לשפיעה ולחיים מאוד מצמצמים
ופרטיים? אז אני כל הזמן צריך לאתגר את עצמי. אבל כשאני מאתגר את עצמי, אני צריך לתת לי אתגר שאני יכול לעמוד בו. כי דווקא ההשוואה יכולה... לא, זה בסדר, אני אומר חשיב, זה ודאי שיש לנו חשיבה לכלל. זה לא קשור. רק אני אומר, בעבודת השם האישית שלי, שאני עושה עם עצמי, עם הקושי ומורכבות שיש לי, אז אם אני בא ומשווה את עצמי למישהו אחר, שהוא בתחום הזה יותר מועד לעשות את הטוב, יותר קל לעשות את הטוב, אני עלול להחליש את עצמי. אני אומר, איפה אני נמצא, איפה הוא נמצא. מה אתה משווה? זה לא רלוונטי. אז בוודאי שאני אעשה את הכלל, אני עושה טוב, אני משתדל לעשות טוב. אבל בהשוואה אני לא משווה.
איך אפשר לייעץ לך
א', זה נכון, אבל יש הרבה מאוד גם ניסיון מצטבר. הניסיון המצטבר יכול מאפשר לי, קודם כל תדעו לכם שגם במציאות של היום שיש את האינטרנט והשיתוף מידע, לאט לאט אתה יוצא מתוך הדל דמות שלך, ואתה רואה מציאויות ואופי שונה. בכל העולם הפסיכולוגי, אתה רואה את השיטות ואת המניעים של אנשים. ואדם שבא לתת ייעוץ, לומד, את הקשת הרחבה שיש בתחום שבו הוא מתעסק בייעוץ, ומשתדל לראות את מי האישיות שעומדת לפניו, ומה קשת האופיים שיש בה במציאות, ונסות לשדך בין האופי המיוחד של מי שעומד מולו לבין מה שהוא למד. אבל זה נכון, אדם שלא למד, אל תיתן לצאת בתחום שלא למדת, כי באמת אתה בא עולם שלך, והוא מעולם אחר לגמרי. זאת העבודה. אז זה עקוב ארוך. רבי חנה, ונקשב לצעק, קדימה, זאת אומרת, זאת אומרת, חפץ סימן.